וואו, אני ממש מתרגש. אולי אפשר לשמוע את זה על הקול שלי, או בקצב דיבור, ואולי לא, כי אני עושה עבודה ממש טובה בלהסתיר. אבל זו פעם ראשונה שאני מקליט פרק שכזה, ואני ממש ממש מודה לכם שהצטרפתם אליי. ברמה האישית, אתם מעודדים אותי להמשיך להשתחרר ממה שמגביל אותי ולהוציא את עצמי החוצה, וברמה הגדולה יותר, אתם פשוט לוקחים חלק בתנועה אדירה של אנשים שמאמינים שאפשר ומעוניינים לשפר את חוויית החיים שלהם. אז אם משהו בפרק הזה נגע בכם, תשתפו אותו, תעשו לייק, תגיבו, תעלו סטורי ותתייגו, תעשו כל דבר, אפילו הקטן ביותר, כדי לקחת חלק אקטיבי בתנועה הזו שהאנושות הולכת אליה, ותכלס כדי לעזור לתכנים האלו להגיע בדיוק לאדם שצריך לשמוע את זה. אז תודה מכל הלב, זה ממש לא מובן מאליו עבורי, ואני ממש מקווה שתיהנו ותספגו ערך מהשיחה שקיימתי עם יובל מאואר על יציאה החוצה, בדיוק כמו שהפרק הזה עושה, והפודקאסט הזה, והפרויקט הזה, יציאה החוצה אל האור. ברוכים הבאים לפרק הראשון אי פעם של הפודקאסט, מדברים חופשי. היי, אז ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים חופשי איתי, עם ליעד פז. פודקאסט שהמטרה שלו זה לעורר השראה באנשים, לייצר איזושהי טרנספורמציה בחיים שלהם, לעורר את המודעות לאפשרות של טרנספורמציה, את האמונה בזה שזה אפשרי, ובין היתר גם לתת כלים לאנשים מהעולמות לפעמים המופשטים והגבוהים יותר, להוריד את זה לקרקע, כדי שאנשים שירצו לייצר איזושהי טרנספורמציה משמעותית בחיים שלהם, יהיה להם גם כלים לעשות את זה. ואני חושב שכשאנחנו מדברים על טרנספורמציה, אז בין היתר אנחנו מדברים על היכולת להביא את עצמנו יותר כפי שאנחנו בתוך העולם הזה. וחשבתי על זה שאין יותר מתאים מזה שבפרק הראשון שאני עושה ומקליט את הפודקאסט הזה, אני גם מדבר על עשיית דברים בפעם הראשונה, ולא חשבתי שיש אורח יותר מתאים מיובל מאואר, שהוא גם קולגה, חבר למסע, שותף, וגם מאמן התפתחות אישית בשיטת סאטיה, מאשר לדבר על הנושא הזה, על הנושא הזה של יציאה מהארון במובן מסוים. ואנחנו נרחיב את הצמד מילים הזה, שהרבה פעמים אנשים נותנים לו איזשהו קונטקסט מאוד, מאוד ישיר כזה, אנחנו יודעים על מה מדובר, יציאה מהארון, סתם דוגמה, אתמול בערב שסיפרתי לשני אנשים שהיו איתי, שמחר אני הולך לעשות פרק על יציאה מהארון, פתאום מישהו שכזה לא כל כך חשיב, אמר, מי יוצא מהארון? מי יוצא מהארון? משהו כזה. אז יציאה מהארון, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, נדבר עליו, על מה מאפשר, מה מתאפשר, ואנחנו נעשה את זה יחד עם יובל, ויובל, קודם כל, תודה שבאת. יצאת מתל אביב עבור הפודקאסט הזה, אז אני קודם כל מעריך את זה ממש. ובאמת לא חשבתי שיש מישהו יותר מתאים ממך לבוא ולדבר על הדבר הזה, שנקרא יציאה מהארון, בתור מישהו שחווה את זה על בשרו, ואני חושב שגם ממשיך לעשות את זה, ולחוות את זה על בשרו, לצאת החוצה כל הזמן. ואני לא רוצה להגיד עליך יותר מדי דברים, בוא, תציג את עצמך, אתה יכול לזרום לאן שאתה רוצה, ונתחיל לדבר על זה, על הנושא הזה של יציאה מהארון. מה זה אומר בהקשר של הזהות המינית שלנו, ומה זה אומר בהקשרים אחרים לחלוטין.
מדהים. אז קודם כל, אני מאוד מתרגש להיות פה, ותודה שהזמנת אותי. זה עונג וכבוד להיות האורח הראשון, בכלל, אתה יודע. אז מה, מאיפה להתחיל?
תתחיל ממי אתה, מי אתה בכלל? מה זה? מה אתה עושה פה? למה אתה חושב שדווקא בחרתי בך לדבר איתי על יציאה מהארון?
אוקיי, בסדר גמור. אז בוא נתחיל באמת כזה כללי, יובל, אנחנו קולגות, אנחנו גם חברי ילדות, גדלנו ביחד באותה שכונה. בן זוג לאבי, התחתנתי לפני שבועיים. זוגיות ארוכה של 7 שנים. גר בתל אביב, ויש לי באמת קליניקה בבית, אני מאמן להתפתחות אישית, בשיטת סאטיה, אולי נרחיב קצת על מה זה בקרוב, אבל אני חושב שהבאת אותי לדבר על הנושא הזה, כי הוא בעצם סיפור החיים שלי. הדבר הזה שנקרא יציאה מהארון, הוא ממש לא אירוע נקודתי, אלא הוא מין מסע חיים בעיניי, ותכף נרחיב, אבל אם נתחיל ככה מהשורה התחתונה, אז כשאני חושב על החזון שלי, של מה אני עושה, למה אני עובד עם אנשים בתהליכים שאני מוביל, ומה הדבר הזה שאני עושה עם עצמי, אז זה באמת, כמו שאמרת אגב בהתחלה, על לפתח את החופש הזה, להופיע בעולם כפי שהם, להיות מי שהם באמת, וכתוצאה מכך גם לחיות החיים שבאמת חשוב להם לחיות, וזה בעיניי בצורה הכי כללית יציאה מהארון. ורוב האנשים שאני עובד איתם, אגב, הם לא להטאבים, כן? הם הטרוסקסואלים, והארון שלהם לא קשור בכלל למיניות. כן? לא קשור ללהיות הומו, להיות... זאת אומרת, יש הרבה מאוד סוגים של ארונות.
אחת השאלות שעולה לי, אם זה בסדר שאני מתפרץ ככה, אחת השאלות שעולה לי זה, אתה יודע, כשהתחלת לדבר ואמרת, החזון שלי בלעבוד עם אנשים, זה לאפשר להם להיות מי שהם, להוציא את מי שהם החוצה, משהו במילים האלה, מי שהם. וכאילו זה יצר בי איזה משהו כזה של, מה זה אומר בכלל? אתה יודע, אנחנו אומרים הרבה פעמים, תהיה מי שאתה, או אל תהיה מישהו אחר, תהיה מי שאתה. מה זאת אומרת? אפשר להיות מישהו אחר? אפשר לא להיות אתה? על מה מדובר?
כן. אז שאלה מצוינת. ואני חושב שאני אתחיל דווקא לדבר עליי. אני עד גיל 24 חייתי בתוך ארון, אוקיי? בצורה... אני חושב ש... הבנתי שאני נמשך לגברים ולא לנשים בערך בגיל 13. ועד גיל 24 אני האמנתי בצורה מוחלטת בלי שום סייג, כן? בצורה אבסולוטית, שזה משהו שאסור שאף אדם בעולם ידע, שזה משהו שאם הוא יצא, זה הסוף של החיים שלי, זאת אומרת, אין אפשרות לחיות עם הדבר הזה בחוץ, ושזה אפילו באיזשהו מקום העונש שלי, זאת אומרת, ממש האמנתי.
מה הכוונה עונש?
לא יודע, חשבתי שאולי יש בי איזה משהו, איזה פגם, איזה אילו אלוהים נתן לי איזה עונש שאני הומו וזהו, לא יודע, יש אליי איזה אות קלון כזאת. ואתה יודע, הסתובבתי בעולם ואנשים הכירו אותי, כן? הכירו את יובל. אז במובן הזה הסתובבתי מי שאני, אבל היה נתח מאוד גדול מתוכי, שכל עוד נסעתי בתוכי סוד, זאת אומרת, שכל עוד חלק ממי שאני, מהאדם האותנטי שאני, היה נעול בתוך איזה מגירה, בתוך איזה... מחשכים כאלה בתוכי, אז לא הסתובבתי בעולם כאדם שלם. ואתה יודע, זה מאוד שונה אצל כל אחד, אבל חוויית החיים שלי הייתה חוויה של זהירות. זאת אומרת, כי אם אני מסתובב בעולם ואומר, אוקיי, יש חלק בתוכי שהוא... קודם כל הוא מושא לבושה, ללאג, הוא אסור, הוא פגום, הוא ממש לא טוב, הוא עונש, הוא עוד קלון, הוא נחות, כן? אני יכול לתת הרבה מילים לחוויה הזאת. אז כל האופן שבו אני מסתובב בעולם, יש בתוכו גם את האלמנט הזה של הסתרה. של אבל... רגע, אם אני אלך ללמוד את זה באוניברסיטה, אז אולי מישהו יחשוד, ואז אולי יגלו, אז אני לא אלמד את זה, אני אלמד משהו ליד, שאולי יותר מטשטש, כן? סתם, נגיד, לי היה מחשבות על ללמוד פסיכולוגיה, ואני חשבתי, היה לי בראש, רגע, אבל אולי בפסיכולוגיה זה יותר של נשים, ואז מישהו יראה את זה ויחשוד, אז לא, לא, אני לא אלמד את זה. ולא הלכתי ללמוד את זה. או נגיד, הייתי ילד שאהב דברים אומנותיים, אהבתי לשחק, אהבתי לצייר, אני ויתרתי על התחביבים שלי. לא פיתחתי אותם, כי חשבתי שאולי, אם אני אפתח אותם, אז יגלו את הסוד שלי. נושא שיחה שאני לא אדבר עליהם. זאת אומרת, חלקים אותנטיים מתוכי הושתקו. אז זה לא להיות, זה לא שאני או מי שאני או לא מי שאני, אלא יש דרגות של חופש, של כמה אדם מופיע בעולם כפי שהוא. ממש, יוצא החוצה ו... בשלום, בלי להסתיר. אני חושב שזה באמת מפתח לחיים שהם הרבה יותר נינוחים, הרבה יותר שקטים, עם הרבה פחות מתח, וגם חיים של הרבה יותר הגשמה. שזה מונח שהוא נראה לי חשוב בדור של היום, כי אנחנו חיים בחברה שאנחנו מבינים, בניגוד לדור של אולי של ההורים שלנו, או שאם אנחנו באמת רוצים להיות מאושרים, ולהיות שמחים, ולהיות חיים, כן? עם אנרגיה ועם ערך עצמי גבוה, אנחנו צריכים להגישים את מה שאנחנו באמת רוצים. ולרוב, כשאנחנו בהסתרה, או בפחדים גדולים, שאם נהיה מי שאנחנו, אז זה לא יתקבל, לא יידחה וכו', אז אנחנו גם לא מגשימים את עצמנו. ואנחנו יכולים אפילו להגיע למצב, וזה קרה גם לי, וזה קורה להרבה מאוד אנשים שאני פוגש, ש... אנחנו כל כך בהסתרות עם עצמנו, כל כך לא אותנטיים, כל כך לא יכולים להיות מי שאנחנו, שגם בינינו לבין עצמנו, אנחנו כבר לא יודעים בכלל מה אנחנו רוצים. אני יודע, אדם יושב בגיל 30, בגיל 35, ואומר, אוקיי, אני עובד בעבודה שלא מעניינת אותי, אין לי זוגיות, או יש לי זוגיות ש... אוקיי, היא פושרת. אני קם בבוקר, אני עובד, אני חוזר הביתה, אני מאשר, אני רואה טלוויזיה, אני הולך לישון, ו... לא רואה הרבה מהות, או גם לא יודע מה כן אני רוצה.
אז אתה אומר, קודם כל אמרת כמה דברים ממש ממש חשובים. אחד מהם זה כשאני חי באיזושהי חוויית הסתרה בתוכי, אז זה משפיע על כל חוויית החיים שלי, לא רק על התחום הזוגי לצורך העניין במקרה שלך, או על הנטייה המינית. זה משפיע על הבחירות שלי בלימודים, בכסף, בקריירה, כל דבר כזה או אחר, מתוך פחד בעצם, שחלילה משהו ייגע לי במטען הזה שאני סוחב איתי, שמשהו יציף אותו החוצה וכולם יראו אותו.
כן.
ואז אנחנו מדברים בעצם על, אז אם אנחנו חוזרים לשאלה המקורית של מה זה להיות מי שאתה בעולם הזה, או, רגע, מה זה להיות מי שאתה בעולם הזה, זה בעצם מאיזה מקום אתה עושה את הבחירות שלך. זאת אומרת, אם אני עושה את הבחירות שלי ממקום של אני מפחד שמשהו יקרה, שאני ארגיש לא נוח שמשהו יצא החוצה, או אני עושה את הבחירות מהמקום שזה הרצון האותנטי והאמיתי והטהור שלי. ומעניין אותי לשמוע, ואתה אומר גם עוד דבר נוסף, תקן אותי אם אני טועה, שככל שעובר הזמן, ואנחנו ממשיכים לתרגל את המקום הזה של אני בוחר מתוך הפחד שלי, אני כבר מאבד את הקשר עם הרצון שלי, אין לי כבר מושג מה הרצון המקורי והאותנטי שלי. כאילו זה כמו שריר שמתפתח והוא הופך להיות ככה חיים. חיים, זה הדרך לחיות, במובן מסוים. כן. זה נכון לומר?
כן, המנגנונים שפיתחתי כדי לשרוד, המנגנונים של ההסתרה בהקשר הזה, יותר מפותחים, והשקעתי בהם יותר אנרגיה, והשקעתי אותם יותר לאורך ההתבגרות שלי, מאשר השרירים של להגשים את עצמי, לפתח את עצמי, ללכת עם הרצונות שלי, כן, ואני חושב שעם זה הרבה אנשים יזדהו. אתה יודע, אולי גם כדאי לפתוח שנייה את העירייה בשביל המאזינים שלנו, כי יכול להיות שרוב האנשים הם באמת, אין להם ארון מיני. אז אולי שווה להגיד קצת מאיזה מקומות אנשים יכולים להתחבר למה שאנחנו מדברים.
אני יכול לומר שאני סופר מתחבר לשיחה הזאת, מתוך הארון של הקריירה דווקא, לא מתוך הארון של הזהות המינית, מתוך הארון של הקריירה. אתה יודע, בעולם שלנו, אני חושב שגם דיברנו על זה, אני ואתה, זהות מינית זה משהו שמגדיר אותנו, זה כאילו מי שאנחנו. וזה יוצר חוויה מאוד מפחידה, וזה כאילו צובע את הצבע שלנו, זה מי שאנחנו. אני הומו, אני גיי, אני סטרייט, אני לסבית, זה כאילו... אבל יש גם תחומים אחרים, כמו נגיד קריירה, שאנשים אפילו לפני השם הפרטי שלהם, שמים את המקצוע שלהם. עד כדי כך הוא מגדיר אותנו בתור הזהות שלנו, זה מי שאנחנו, כמו דוקטור. אתה הולך ברחוב, אתה רואה את הרופא שלך, אתה אומר לו, דוקטור זה, מה העניינים? דוקטור זה, מה העניינים? עורך דין זה, או רב פקד, או רמטכ"ל, או... כאילו, הזהות המקצועית שלנו הפכה להיות מי שאנחנו. ואז הרבה פעמים...
גם כשאתה פוגש בן אדם, אתה אומר לו, ספר לי על עצמך, אני רפי, אני עורך דין.
כן, מה אתה עושה בחיים? זה אחת השאלות הראשונות שאנשים שואלים אחד את השני כשהם נפגשים. ואז כשאנשים נמצאים בתוך איזשהו חיפוש, או מצוקה בתחום הזה של הקריירה, אני חושב שזה יכול לצבוע בצבע מאוד כהה, ואת כל החוויה שלהם, ואת התפיסה שלהם על מי שהם. אולי אני דפוק, כי אין לי את הקריירה, כי אין לי את המקצוע. אז אצל אחד זה יכול להיות זהות מינית, אצל אחד זה יכול להיות קריירה, אצל אחר זה יכול להיות זוגיות, לא רק זהות מינית, זוגיות, יש לי או אין לי. גם אחד הדברים הראשונים שאנשים אומרים, נשוי, לא נשוי, יש לי ילדים, אין לי ילדים. אני חושב שכל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך איזשהו תחום.
בוא נרחיב עוד, דימוי גוף, כל מה שקשור לדימוי גוף.
לגמרי.
גם זה, זאת אומרת, אני שמן, אני רזה, אני שעיר, אני חלק, אני... גם שם יש ארונות, הרבה בושה והסתרות. מוצא, כן? בכלל מצב כלכלי, כסף.
כמעט כל דבר חיצוני בעצם.
גם חיצוני, אבל גם דברים כמו מצב נפשי, הרבה מאוד אנשים יכולים להיכנס למערכות יחסים, ולא לספר לפרטנר שלהם, שנגיד, יש להם חרדות, או כל מיני דברים נפשיים שהם עברו, פגיעות מיניות, כן? גם אנשים הולכים ומסתירים ולא משתפים, זאת אומרת, יש הרבה 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 מאוד דברים, שמה שמשותף להם, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לתת לצופים איזה תרגיל קטן או איזה נוסחה לאיך לזהות, אם יש להם איזשהו ארון, אז בעצם אנחנו מדברים על כל דבר בחיים שלי ש... קודם כל שאני מסתיר אותו, או שאני שומר אותו בסוד, ושאם הוא יחשף או יתגלה, או אם אני אדבר אותו, אם אני אצא איתו החוץ על העולם, אני, אז יהיה לי איזה מין חוויה כזאת של רואים לי, נכון? של יתפסו אותי, מגלים אותי, זה כרוך באיזושהי חוויה של בושה עבורי, וזה נשען על תפיסה, כן? הפרט הזה בי, נטייה המינית שלי, המראה שלי, הטראומה שעברתי, הפגיעה שעברתי, המקצוע שלי, הגיל שלי, כמה שיער יש עליי, לא משנה מה, זה משהו שהופך אותי ללא מספיק טוב, לפגום, לחריג, לנחות, אם נשתמש גם במילים שבחדרי חדרים אנשים מדברים לעצמם, עלוב, אפס, שקוף, דוחה, וכו.
אני רוצה להוסיף, רציתי להגיד עוד משהו? לא. אני רוצה להוסיף ש... לפעמים זה אפילו, אמרת שאם אנשים רוצים לזהות, האם הם נמצאים בתוך איזשהו ארון מסוים, אז שישאלו את עצמם אם יש משהו שהם מסתירים, משהו שהם לא אומרים, שאם הוא יצא החוצה, אז הם יגידו לעצמם את כל מה שהזכרת. אני חושב שזה אפילו יותר קל לדעת שיש לך איזשהו סוד שאתה מסתיר. יש הרבה מאוד פעמים שאנחנו מין בחוויית מצוקה כזאת, שאין לנו מושג האם אנחנו באמת מסתירים משהו או לא מסתירים משהו. פשוט יש איזו חוויה של דברים, אני לא חי את החיים האלה, אתה יודע, אתה יכול להיפגש עם אנשים היום בתוך הקליניקה, והם יגידו לך, אני תקוע. אתה יודע, אין להם קשר אפילו לסודות.
לגמרי.
אמרת שהם רחוקים מהרצונות, אני אומר שהם גם רחוקים מהפחדים במובן מסוים. יש פחד לפגוש את הפחד.
בהחלט.
אז אם אנחנו, עכשיו, זה מעניין שהזכרת את כל זה, כי גם אמרת מקודם על שאתה היית מגיל 13 ידעת, ובגיל 24 יצאת מהארון, ואני הכרתי אותך בתור בתור ילד בן 13.
גם לפני זה.
היית צ'רמר, היית כובש, בנות היו כאילו, היו לך חברות לתקופות ארוכות. עשית עבודה נהדרת, בוא נגיד, ולהסתיר.
הייתי שחקן טוב, וזה גם היה הכרטיס שלי. כל עוד יש לי חברה, אף אחד לא יחשוד.
כן.
נכון? וגם חיפשתי את עצמי. אני חושב שזה מתחבר למה שאמרת מקודם, כי יש איזה מין מנגנוני הדחקה כאלה בתוכנו, אני כאילו יודע שאני מסתיר את הדבר הזה, אבל גם חלק שאומר לא, לא, אבל אולי זה לא באמת קיים, אולי זה ישתנה. אני, אתה יודע, אני אומר את זה לאנשים, נהיים נורא עצובים, אבל לשמחתי, אני יכול לדבר על זה גם כזה באהבה לעצמי, אני הייתי כל שנה מכבה נרות ביום הולדת, והמשאלה שלי היה שהדבר הזה יעבור לי. וואלה. היה בי חלק שאמר, אולי אם אני, הכללה הזאת תעבור ממני. אבל היא לא כללה בכלל, היא אפילו ברכה. רציתי להתייחס לזה בעוד מאוד מקום. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. זאת אומרת, הרבה אנשים מסתובבים בעולם עם ארון שהם כביכול לא מודעים אליו. הוא כאילו כל כך ב-back of their mind, או כל כך קבור עמוק בתוכם.
אתה חושב איזה קשוח זה לגלות אותה בארון.
שהם לא הרים. זהו. וזה מוביל אותנו למשהו שאני מאוד מאמין בו. אולי שמע לאנשים קצת מוזר או מבלבל, אבל בעיניי זה אחד המקומות הכי 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 משמעותיות בתהליך של יציאה מהארון, זאת אומרת, איך מרפאים כזה דבר. כי אנחנו תופסים יציאה מהארון כלצאת לעולם ולהגיד לאנשים, אני X, אני Y, כן? לצאת מול אנשים ולצאת מהארון. אבל היציאה האמיתית מהארון בעיניי היא קודם כל תהליך פנימי. זאת אומרת, קודם כל זה הליך שקורה בתוך עצמי. כן? שאולי השלב הראשון של התהליך. זה בכלל להכיר בזה שיש לי ארון כלשהו. כי אתה יודע, כל מי שהארון שלו הוא ארון של הנטייה המינית, אז זה מונח חברתי. אנחנו מכירים מה זה ארון, ואני כאילו מסתובב בעולם עם ארון, אבל כל שאר התחומים שדיברנו עליהם, אף אחד לא מדבר איתנו על הסתרה. אף אחד לא מדבר איתנו על זה שאנחנו בתוך ארונות. אז בכלל להכיר בזה שאני נושא איתי איזשהו ארון, איזשהו סוד, איזשהו דבר, כאילו להסתכל במראה. אנחנו בחברה כזאת ש... איך נטלי בן דוד, שהיא לימדה, מלמדת את שיטת סאטיה, מפתחת של שיטת סאטיה, היא אומרת, יש אנשים שמסתכלים במראה, ויש אנשים שמסתכלים מהחלון. אנחנו בעידן שמסתכל מהחלון. מסתכלים החוצה, לא מסתכלים פנימה. ורק השלב הראשון הזה של להכיר בזה שיש לי ארון, הוא כשלעצמו יכול להיות מאוד 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 טרנספורמטיבי. אחר כך יש גם את השלב של לצאת מהארון הזה, גם ביני לביני. כן? שזה גם שלב בפני עצמו של איזשהו מעבר מבושה למול הארון שלי לקבלה, אהבה.
מעניין, אחת החוויות שאני הכי חווה אותן בתהליך ההתפתחות האישית שלי, אני זוכר, היום זה קצת פחות, תכף אולי ננסה לברר איך זה פחות מרגיש ככה, אבל אחת החוויות שהכי, אני הכי זוכר אותן, זה שאני מרגיש שאני בתוך כלא, אני יודע שאני בתוך תא של כלא, אני יודע שאני יכול לעשות דברים אחרת, אני יודע שיש לי את המפתחות, אני בוחר להישאר בתוך התא, ויוצא על עצמי חבל על הזמן, על זה שאני לא עושה דברים מסוימים, שאני יודע שאני יכול לעשות, וכולם מחמיאים, וזה כמו, אני תמיד הרגשתי, כמו בחורה שנראית נהדר, אינטליגנטית, אתה יודע, מאוד מבוקשת, מלא בחורים רוצים אותה, והיא כבר בת 40 ואין לה זוגיות. ככה אני הרגשתי מבחינת הקריירה שלי. יש לך את כל הנתונים, יש לך את האינטליגנציה, יש לך את המיינד, יש לך את הלוק, יש לך מה שאתה צריך כדי לצאת החוצה ולהופיע מול העולם, ואני לא מבין למה זה לא קורה. וזה היה מחרפן אותי. אז אני רוצה לשאול אותך, מה יכול לעזור לאנשים, או לאפשר להם לעשות את התהליך הזה של יציאה מהכלוב שלהם, אתה יודע מה, אפילו אולי קצת לפני זה, מה יכול לעזור להם, אולי לנוח רגע כשהם מגלים שהם בתוך איזשהו תא כלא, כי זה מאוד, אצלי זה אלה המון תסכול והמון הלקאה עצמית. אז זה שקלטתי שאני בתוך ארון ואני לא עושה שום דבר כדי לצאת ממנו, ואני יודע שאני יכול לעשות, והייתי, נכנסתי לתוך לופ שאין ממנו יציאה, ובאמת לא יצאתי. אז אני שואל אותך, מה יכול לעזור לאנשים להקל על עצמם טיפה כשהם מגלים שהם בתוך ארון של הסתרה, במקום לבוא ולהגיד להם, יאללה, צאו החוצה, נו, צאו כבר, למה אתם לא יוצאים? אתה מבין את השאלה שלי?
כן. ואיך שהצגת את זה, שאלת אותי, מה יכול להקל על אנשים? אני אקח את הנשימה, לנוח, להקל על עצמם, ולא סתם, לא סתם. כי אני חושב שזה באמת המקום הזה של נשימה שהוא... הרי מה זה לעצור לקחת נשימה? לעצור לקחת נשימה כשאומרים לו בן אדם, רגע, תעצור, תנשום. בעצם אומרים לאדם, תשהה שנייה את התגובה שלך, תשהה רגע את התגובה האוטומטית שלך, לפעול, לתקן, לזוז, לפתור, ותהיה רגע עם מה שקורה לך. אני חושב שבעבודה שלי עם אנשים, אני לא עובד איתם בכלל על לפתור משהו, או אני לא מחזיק בכלל תוצאה כזאת שהם צריכים לצאת מאיזה ארון, כן? הם ייצאו ממנו כשהם ירצו, כשהם יהיו בשלים, כשהם יהיו מוכנים. הדבר שהכי מאפשר את הדבר הזה, זה לעשות הסתכלות שהיא לא החוצה, שהיא פנימה ולמטה. פנימה ולעומק. למה אני מתכוון? אולי רגע נסדר את המצלמה ואז נמשיך.
כן, רגע. זוכר איפה עצרת?
כן. בוא ניתן לזה כותרת. אני חושב שהדבר שהרבה לפני לצאת מהארון, הפעולה הכי משמעותית, הכי מרפאת, הכי טרנספורמטיבית, זה להכיר את הארון. ומה זה אומר להכיר את הארון? הרי אנחנו אומרים, התחלנו בלהכיר בכלל שיש ארון, נכון? ואז נבלנו, רגע, אני צריך לצאת ממנו. זה, כולם אומרים לי, אבל מה? לא, לא צריך לעשות כלום. אחד הדברים שמתאפשרים בתוך חדר אימון, אבל אדם יכול לעשות את זה גם עם עצמו, זה ההבנה הזאת ש... דברים לא קורים סתם. כן? זאת אומרת, לא סתם התעצבתי והגעתי לנקודה הזאת שבה אני מפתח ארון והולך עם ארון. אם אני אסתכל על סיפור החיים שלי ובאמת אעצור להתבונן בו בסקרנות, לחקור אותו ולהכיר אותו לעומק, אני אראה שהכל מאוד הגיוני. שזה שאני התגלגלתי להסתרה או למסקנות האלה שהעסקתי על עצמי ועל מה זה אומר להיות הומו והאם מותר לי או אסור לי להיות חופשי ו... הם קשורים לחוויות שחוויתי, הם קשורים לבית שבו גדלתי, הם קשורים למבוגרים שהיו בחיים שלי ואמרו לי מסרים כאלה ואחרים. זאת אומרת, זה לא שאני לא בסדר. כן? זה לא שאני בעיה כלשהי. וכשאנחנו מבינים את זה, הרבה יותר קל לנו לקבל ולראות את שרשרת הקשרים הזאת שהובילה לסתרה הזאת. ואפשר לפתח חמלה כלפי עצמנו, שזה, מה זה חמלה? חמלה זה בדיוק ההפך מלחשוב שאני בעיה, ורצות לפתור את עצמי, חמלה זה מקום שאומר, אני יכול להיות באיזושהי נוחות אוהבת ומקבלת, עם כל מה שיש בתוכי. אני אדגים את זה אולי עליי, למה אני מתכוון, כי אולי זה מילים גדולות לכל מיני אנשים.
אני אנסה לזקק את זה למשפט, תגיד לי אם אני בכיוון.
כן.
בעצם אתה אומר, היכולת שלי להכיר את הארון שלי, לא רק להכיר שאני בתוך ארון, אלא להכיר אותו לעומק, מאיפה הוא הגיע, מה שרשרת האירועים שיצרה אותו, איך הדבר הזה הלך והתפתח, כשאני רואה את זה, אז באופן טבעי מתפתחת חמלה, כי אז אני קולט שהדברים שעשיתי בחיים שלי הם מאוד מאוד טבעיים והגיוניים, וחלקם מסרדותיים, כי הייתי צריך להתפתח ולהסתדר בעולם הזה. ואז אתה אומר, אוקיי, כשאני רואה את זה, כאילו אני רואה את סרט הצילום הזה, ולא מסתכל על נקודה אחת, אני בתוך ארון, אז הרבה יותר קל לי לקחת את הנשימה הזאת ולהגיד, אוקיי, ילד, אתה בסדר, אתה בסדר, אפשר להבין אותך, אפשר להבין למה אתה עדיין תקוע בתוך הארון הזה.
לגמרי, אנחנו כמבוגרים עושים כאילו, אנחנו כאילו מפרידים בין הילדות שלנו לבגרות שלנו. כאילו, אוקיי, הייתי ילד, הייתי יצור חסר אונים תלוי, שזקוק למבוגרים שגדלו אותו, והוא נתון לחסדם של אנשים שלאו דווקא באמת מיטיבים, או יודעים מה הם עושים. וחוויתי את השריטות האלה ואלה ואלה, והיה לי נורא קשה בזה. אבל אני מבוגר, נו, זה כבר לא היום.
כן.
זה לא נכון. כל תפיסות העולם שלנו, לגבי המציאות, לגבי עצמנו, לגבי תחומי חיים, מתעצבות בילדות, והן נשארות איתנו עד הקבר, אם אנחנו לא עושים איתם עבודת היכרות והעמקה והתפתחות. אז אם ניקח את זה עוד תרגום, אפשר להגיד גם שברוב המקרים, הארון שלנו הוא ארון שבנה ילד. לפעמים בן 5, לפעמים בן 3, לפעמים בן 8. אני יודע לראות בגיל מאוד צעיר, כן? אני זוכר מגיל, יש לי זיכרונות מגיל 4, 5, שאני כבר מתחיל להניח את היסודות של הארון שלי. אני יודע שאת המסמר האותם, פאק הסופי, הנחתי בגיל 10. אבל זה ארון שעבדתי עליו, וזה 6 שנים. עוד לפני שידעתי בכלל את המילה הומו, ידעתי, הרגשתי שאני קצת שונה. אמרתי, רגע, הסתכלתי על אבא שלי, כפר עליו, אני אוהב אותו מאוד. אבל כילד הסתכלתי עליו. הוא את יודע, האבות שלנו, הם המודל שלנו, למה זה גבר. כן? הוא גבר אחד שמסמל מהי גבריות בכלל בעולם. כשאני אומר, הוא יושב ורואה כדורגל וזה, ואני לא. והוא יכול להיות קצת עצבני, תוקפני, ושנייה, אני קצת יותר עדין ויותר רגיש. זאת אומרת, אני רואה את ההבדלים האלה, ואני אומר, אוקיי, הוא המודל, הוא גבר, הוא הדבר הראוי, הוא המודל, ואני לא עומד בסטנדרטים. כבר אני מבין, רגע, אני משהו לא טוב בי, משהו לא מספיק, משהו בי פגום, כאילו הוא הוליד בן, ויצאתי עם איזה דפקט, כן? עם איזה פגם ביצור. מה קורה? פאק, מניח כמה יסודות לארון. חווה כל מיני חוויות איתו. שם עוד כמה יתדות. מגיע לבית ספר, רואה עוד בנים. אני אומר, וואי, רגע, גם מהם אני שונה. ואני אסתדר קצת יותר עם הבנות, ואני בא לצייר, הם רוצים לשחק כדורגל ולריב מכות, אבל שנייה, זה מפחיד אותי, זה לא קשור אליי. אז רגע, אני אהיה קצת איתם, ואני אבטל את עצמי פאק, עוד שכבה. וכשהגעתי לגילים האלה של 10 וזה, זה כבר היה סופי. כשאני הצלחתי, עכשיו, אתה יודע, אני התחלתי תהליך של התפתחות אישית אחרי שיצאתי מהארון רק, בפועל. זה לא אומר שבאמת הייתי, זה לא אומר שאחרי שיצאתי מהארון הרגשתי הקלה ואדם חופשי, ממש לא. הארון בתוכי עוד נשאר. פשוט לא יכולתי יותר לשאת את הסוד. הריפוי שלו לקח לי תקופה של כמה שנים. ואני בגיל 25, ישבתי לראשונה מול מטפלת, מול מאמנת, ולא היה לי שום קשר עם הילד שהייתי. שכחתי ממנו. אתה יודע, מה לי ולא. ולהכיר את סיפור החיים שלי, היה מטורף מבחינתי. והיה תהליך איתי וארוך, אבל מאוד מאוד מרפא. שבסופו אני יכול, נגיד, לעמוד עם בן זוג שלי ולהתחתן מול 200 איש באיזושהי גאווה בלי הארון הזה, בלי להרגיש בושה בכלל, אלא דווקא אפילו להיות באיזשהו מעמד שהוא מעורר השראה, זה דבר. תורף, אתה היית שם, אבל אני אמרתי בחופה, במה שאני הקראתי, שאם הילד שהייתי היה רואה אותי, הוא היה מקבל או התקף צחוק או התקף חרדה. וזה כזה.
אני מאוד מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר. אני גם חושב שאני רוצה להדגיש איזשהו משהו ולהבליט אותו. האלמנט הזה של אם אתה עכשיו קולט שאתה בתוך ארון, אז תצא מהארון. כאילו שאם תצא מהארון, אז חוויית החיים שלך תהיה טובה. ואחד הדברים המעניינים שאמרת,
שגיאה.
זה בכלל דומה לכל תוצאה חיצונית אחרת. כן? שיש לנו ציפייה שעכשיו אם אני רואה שאני בתוך כלא, אז אני צריך לצאת מהכלא. עכשיו אתה יודע מה? יכול להיות שאנשים לא יקשיבו לנו. ואנחנו גם, לדעתי, אני לפחות עושה את הטעויות האלה עדיין, של אני חושב שאיזושהי תוצאה חיצונית תייצר לי חוויה פנימית הרבה יותר נעימה. ואני נוכח לדעת כל פעם מחדש שלא. אולי לדווח זמן קצר. אתה יודע, אולי עכשיו מישהו שמקשיב לזה, והוא עכשיו ממש רוצה להוציא ספר. מעניין שאני אשתמש בדוגמה הזאת. הוא רוצה להוציא ספר, וזה מה שהוא רוצה, וזה מה שהוא חושב שזה, ויש לו המון מגבלות, והוא פוחד, ומה יגידו על הספר והכל, והוא בכוח, יושב בכוח, וכותב את הספר, מוציא אותו לסטימצקי. אני אומר לך, אם אני מוציא ספר לסטימצקי היום,
הוא לא יצליח.
אז אוב, עכשיו יצליח, לא יצליח. למחרת אני בחרדה, אני בדיכאון, מה עכשיו יהיה עם הספר השני, מה חושבים עליו, מה זה. אז אני מסכים איתך לגבי מה שאתה אומר, שהעבודה בכלל היא עבודה פנימית, היא לא עבודה של לצאת מהארון.
כן.
זה לא כאילו בואו צאו מהכלוב שלכם, יאללה, אתם יכולים. עכשיו, אני אחזק את מה שאתה אומר, וגם יביא משהו משלי. אתה אומר, אנחנו לוקחים איתנו ילד. כאילו, ילד שמה שנקרא כל מיני חוויות חיים שחווינו, זיכרונות כאלה שהרגשנו איזה משהו מאוד לא נוח בתוך הגוף שלנו, לא ידענו מה לעשות עם ההרגשה הזאת, דחפנו אותה עמוק עמוק פנימה, מצאנו מנגנונים כדי להצליח להסתדר בתוך החברה שבה חיינו, וגדלנו כי משהו שם קפה. גדלנו להיות יחד עם המנגנונים האלה כי משהו באותו אירוע קפה. ואני חושב שכן חשוב לזכור שיש בנו ילדים כאלה, אבל שהיום אנחנו מבוגרים ואנחנו יכולים לשחרר אותם. והרבה מאוד אנשים הם מתנהגים כילדים האלה ולא כמבוגרים שנוהגים בהגה, והילד שלהם שעבר את כל החוויות האלה מול האבא, מול הבית ספר, שאני בטוח שזה אולי תפיסה רחבה, אבל יש אירועים נקודתיים שאפשר ממש להצביע עליהם, שבהם קרה משהו, קרה איזשהו ניתוק ביני לבין עצמי, כי לא יכלתי להרגיש את כל הכובד הזה בתוך הגוף שלי, ואז המיינד שלי בעצם קיבל הוראה, אתה תעשה עכשיו הכל כדי שאני לא יחווה את הדבר הזה, כדי שאני חלילה לא יחווה את אותו דבר עוד פעם.
כן.
ואז אתה נכנס למין פרדוקסים ופעולות מתוך פחד, והמיד מנסה להגן עליך כל הזמן. ואני אומר, אנחנו מבוגרים. אנחנו יכולים להתמודד עם דברים שבילדות לא יכלנו להתמודד איתם. ואנחנו גם לא צריכים, בעיניי, לחפש את זה יותר מדי רחוק. המציאות כבר תפגיש אותנו עם הדבר הזה. אנשים יבואו, יגידו משהו. מישהו יעמוד בפקק ואני ימהר למשהו, אני ארגיש משהו. כל הזמן המציאות תפגיש אותי עם כל מיני דברים. עכשיו השאלה הנשאלת, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה, עם רגש שעולה, והוא, לתפיסתי, לתפיסתך, הנחת היסוד, קשור לאיזשהו משהו מעבר שנתקע שם, מה אני עושה עם זה? איך אני יכול לשחרר את זה? איך אני יכול לחזור לחיות כמו אדם בוגר בעולם הזה? כמו אדם שלם בעולם הזה?
כן. זה...
אולי אפשר להתחיל ממה אני לא עושה עם זה.
כן. תשמע, אני מאוד בעד העבודה הזאת עם הילד שבתוכנו. בוא ניתן את זה מדוגמה פשוטה יותר. נגיד הארון שלי קשור לאיך שהגוף שלי נראה. כן? נגיד אני מישהי שגדלה כילדה יותר שמנה, ובגיל מאוד מאוד צעיר, לא יודע, כבר בגיל איזה 6, הסיקה שהיא שמנה, וזה שהיא שמנה זה אומר שהיא לא יפה, וזה אומר שהיא שונה מהבנות האחרות, ושלא לא רוצים אותה בגלל זה, וזה הופך אותה ללא שייכת, והיא הסיקה מלא מסקנות כאלה, בגיל מאוד מאוד צעיר, כמו שילד עושה, כן? זה טבעי, ככה זה קורה. ועכשיו היא בת 35, כן? 30 שנה אחרי. זה כמובן עדיין חי בתוכה, ואז היא נגיד הולכת לים, והיא אומרת, היא כבר מבוגרת, והיא... יכול להיות מיכל כבר לא כזאת שמנה באופן אובייקטיבי, אבל היא נוסעת את הארון הזה איתה, ואז היא מורידה נגיד לבגד ים, ופתאום איזה מישהו או מישהי רגע הסתכלו באיזשהו מבט קטן, ופאק, קופצת בתוכה הילדה בת החמש. הילדה בת החמש עם כל המסקנות שלה, באופן הילדי, המאוד חד-ממדי שבו היא רואה את העולם, לא אוהבים אותי, אני דוחה, אני מכוערת, אני זה, ועכשיו כל כולה חובה את המציאות מתוך העיניים של הילדה, בלי שהיא בכלל יודעת. אנחנו חבר'ה, כולם מכירים את זה, שפתאום משהו קורה ואנחנו כאילו הופכים להיות איזה משהו מאוד כזה מוצף, רואה את המציאות מתוך משקפיים מאוד מאוד מסוימות וחד ממדיות, לא יכול לצאת מהחוויה. כאילו, משהו מאוד לא פרופורציונלי. מבט של בן אדם, ואני נזרקתי לאיזה עולם אחר.
לגמרי.
זה סימן שאני עכשיו, כאילו הילד שבתוכי, תפס את המושכות. והוא זה שרואה את העולם. אני קודם כל צריך לזהות את זה. אם אני יודע לזהות את זה, אני אגיד, אוקיי, רגע, רגע, בת כמה אני עכשיו? וואלה, אני בת 5. והמבט הזה מזכיר לי את המבט של הגננת בגן, או של אמא שלי, שהייתה אומרת לי, אל תאכלי את זה, או... קודם כל זה לזהות את זה. ומשם אפשר ממש לדבר לילדה. זאת אומרת, אני יכול לטפח בתוכי את האיכות הזאת של להרגיע את הילד שהייתי. אני יכול להגיד לו שאני רואה שהוא נעלב, או שהוא עכשיו מרגיש מכוער. או דוחה, ואני יכול לחבק אותו ממש, לראות את זה, לראות אותו, לראות את עצמי מחבק אותו, להגיד לו שאני אוהב אותו, להראות לו גם עוד אפשרויות, להגיד לו, תשמע, אני יודע שאתה מרגיש מחור, אבל תראה אותך, אתה ממש יפה, ואתה גם חכם, ויש בך גם את זה, זאת אומרת, כל ילד ומשהו צריך לשמוע, אבל אנחנו יכולים בתוך עצמנו להיות שם, עבור הילדים האלה שהיינו, וכשהם, כשהילד שבתוכי מפתח בי אמון, הוא לאט לאט לא צריך לצרוח כל כך הרבה. לאט לאט לא צריך כל הזמן לעשות לי את ה...
הוא פחות צריך להשיג מבחוץ את מה שעכשיו הוא מקבל מבפנים. את ההכרה הזאת, את
לגמרי.
האהבה.
למשל, ניתן את דוגמה שלי. אני ואבי רצינו להתחתן כבר בערך שנתיים. לקחנו זמן. ואני עם עצמי בהתבוננות שלי אמרתי, מה מונע ממני? ואז קלטתי שיש לי שם שרידי בושה כאלה, וראיתי שהילד שבתוכי מפחד מזה שיש כל מיני דודים או קרובי משפחה כאלה, גברים מבוגרים שיסתכלו עליי, עומד שם בחופה וכאילו יגידו מה זה... שהם יגאלו ממני, או מין משהו כזה, שזה משהו שאני מכיר מגיל מאוד צעיר, את המחשבות האלה, מחשבות של ילד. כמבוגר אני כאילו לא מאמין בזה כבר, אבל הילד כאילו... אז ממש עשיתי הרבה עבודה של לדבר איתו על זה. זאת ראיתי, נתתי תוקף לזה שהוא מפחד מהדודים האלה, ושזה ממש בסדר שהוא מפחד. לימדתי אותו שהם אוהבים אותו, לימדתי אותו שגם אם הם הסתכלו, אנחנו לא חייבים לקחת את זה לתוכנו, כן? יכולים להיות בכיף עם זה, יש לנו פה שיעור ללמד אנשים, נתתי לו תפקיד, זאת אומרת, ממש, אתה יודע, זה איזושהי עבודה שבסוף מפתחת בתוכנו גם את האפשרות להתבגר, כי אם אני צריך להיות איזושהי דמות מבוגרת עבור הילד שבתוכי, אז אני נאלץ להיות מבוגר. וזה... הרבה מאוד אנשים רוצים להישאר קטנים.
אני גם חושב שהרבה אנשים יכולים להסתכל בציניות ובזלזול על מה שאמרת, על איך אנחנו מדברים לעצמנו, על הטכניקה הזאת של להיות שם עבור הילד שלי, לחזק אותו, לתת לו תוקף, לשאול אותו שאלות. הרבה אנשים יכולים להסתכל בציניות ובזלזול כלפי זה, אבל כאילו אנחנו, מה, אנחנו משוגעים? אנחנו מדברים לעצמנו ככה. אבל כשאתה מסתכל פנימה לתוך היחסים הפנימיים של עצמך, אתה רואה שיש שם שיחות. הן פשוט שיחות שלי לשמוע אותה אחרת. כמו, איזה גרוע אתה, יאללה, תתאפס על עצמך, יאללה, כבר, נו, כל מיני כאלה, יא אפס, יא... כל מיני דברים כאלה, וכשאנחנו מבקשים, הם הרבה פעמים לעשות את השיפט הזה, אז אנשים יכולים, זה יכול לתפוס אותם כזה, אתה יודע, לא מוכנים.
שאגב, יש פה הרבה פעמים קודם כל, כן, אם בן אדם היה מאפשר לעצמו לדבר לחברים שלו, למשפחה שלו, כמו שהוא מדבר לעצמו, כנראה שלא היו לו חברים
ולא יותר למשפחה. אף אחד בעולם הזה לא היה מוכן שדקה אחת של תסריט על מה שרץ לו בראש ביום-יום, דקה, תן לי דקה את המחשבות של אנשים ברחוב, ואני אראה אותם לכל העולם, אף אחד לא היה מוכן להראות לי את זה. אני לא הייתי מוכן שאנשים יראו דקה מהתודעה שלי.
אנחנו מאוד אכזרים לעצמנו.
משמעית, לעצמנו ולאחרים ולסביבה ו...
וכדאי אולי לחבר את זה מהמקום, שהרבה פעמים הכל הזה שאומר לי, שאני נגיד שמן או מכוער או לא ראוי או לא משנה מה, הרבה פעמים לא קול שלי. זאת אומרת, זה קשור, גם זה קשור ללהכיר את סיפור החיים שלי, הרבה פעמים זה נגיד הקול של אמא שלי.
כן.
או הקול של איזה ילד בכיתה, שפשוט הפנמתי ואימצתי, ואנחנו עושים את זה לעצמנו, באיך שהתעללו בנו, אנחנו עוברים להתעלל בעצמנו.
מהמם.
וזה כדאי מאוד להכיר את זה, כי אם אנחנו מדברים על יציאה מהארון כתהליך שהוא קודם כל פנימי, כמו על כל תהליך, בסוף אנחנו קמים בבוקר והולכים לישון בתוך הדבר הזה שנקרא הגוף שלי, התודעה שלי, העולם הרגשי שלי, וחשוב שיש שם נוח. ונעים, ולא כזה מלחיץ וקשה.
חד משמעית. גם אני רוצה להוסיף שדיברת על הדוגמה הזו של, של הבחורה בים, שמישהו ממצמץ. אני חושב שאנשים שרוצים לעשות טרנספורמציה בחיים שלהם, צריכים לשנות את הגישה של איך הם מסתכלים על דברים כאלה. זאת אומרת, אם קורה לי משהו, מישהו מצמץ, זה אשכרה יכול להיות מצמוץ. כן. כאילו, זה לא מוגזם, לא, זה לא הגזמה. זה יכול להיות מצמוץ לא בזמן הנכון.
כן.
זה גם יכול להיות מול בני זוג. בן זוג, אני אומר לו, אני אוהב אותך, אני אומר לה, אני אוהב אותך. אם היא ממצמצת לא בזמן, או משתהה עם התגובה, זה יכול להכניס אותנו לסרטים.
כן.
עכשיו, הגישה אומרת, זה טוב שזה קרה. הגישה, שאני מבקש שאנשים יאמצו לחיים אם הם רוצים לעשות טרנספורמציה. זה טוב, למה? כי זה מאפשר לאי-נוחות הזאת, לתחושות שדחפתי למטה כל הזמן, אלה שרוצות לצאת החוצה, זה מאפשר להם לעלות ולהציף אותנו. זה מעולה. אחרת לא היינו יכולים להשתחרר מזה. זה טוב, המציאות עושה לנו טובה. הרבה פעמים היא מפגישה אותנו עם המטען שלנו, שאנחנו רוצים להימנע מזה.
המאזינים עכשיו מחבים את הפודקאסט, לא רוצים לשמוע את מה שאתה אומר. זה הדבר הכי מרגיז בעולם.
מעולה, אז כל אחד שקורא לו עכשיו משהו בגוף, בעצם קיבל הזדמנות להשתמש בהמון טכניקות, כן? זה יכול להיות שיחה עם הילד, זה יכול להיות לשים לב לנשימה, זה יכול להיות להרפות את הכתפיים, זה יכול להיות להירגע, זה יכול להיות להתבונן. רק מה אל תעשה? אל תיתן לילד לנהוג באוטו. אני, כשאתה אמרת לי שפתאום אנחנו הופכים להיות בני שלוש, אני דמיינתי, הורה מתחלף עם הילד שנמצא במושב האחורי, ועכשיו ילד בן שלוש נוהג באוטו. זה לא רעיון כזה טוב.
זה מקור לתאונה.
זה מקור לתאונה, זה לא רעיון כזה טוב. זה לשים לב לזה, לא להזדהות עם הדבר הזה, עם הקולות האלה שמושכים, אתה יודע, זה כוח מאוד חזק, הכוח של המיין שלנו. זה מושך את המודעות שלנו כדי שלא נרגיש את זה. הרי בסוף, מישהו ממצמץ לא בזמן, אני מרגיש משהו, המיין מזהה את זה כאיום, ועושה עכשיו המון פעולות כדי שאני אזוז מזה. אני אומר, ואם אתה זז מזה, אתה בעצם מזדהה עם זה, אתה הופך להיות הדבר הזה, ואתה דוחף פנימה עוד פעם. בוא ננצל את ההזדמנויות שהמציאות מביאה לנו בעזרת אנשים מסוימים, וזה יהיה לא נעים.
כן.
אתה יודע, זה לא חוויה נעימה. והדבר
אחר... אם יש בעצם חוויה שכל הזמן צפה בנו ומתורגרת מכל מיני טריגרים קטנים, כנראה צפה כדי שנטפל בה.
נכון, אני רוצה להשתחרר, זה הקטע של רגשות, הם רוצים לעבור ולהשתחרר, ואנחנו לא נותנים להם. אנחנו חושבים שאם אני עכשיו יעבור, ילך לטלפון, או יסגור את הפודקאסט הזה, אנחנו חושבים שהיא תיעלם. היא לא תיעלם, היא נכנסת לתוך החדר זבל שבו אני עוקר את כל החרה שלי, ואז הוא מתחיל לצוף.
לרגע הבא שהיא תוכל לצוף.
ואני חושב שזאת העבודה, ובהקשר של יציאה מהארון, ולעשות דברים פעם ראשונה, ולהביא את עצמך לידי ביטוי כמו שאתה, זה תופעת לוואי של זה. מישהי שאלה אותי לפני כמה ימים, אני לא מבינה, אני ממש מוכשרת, למה אני לא מצליחה להוציא את הפרויקט הזה שאני רוצה להוציא, אני ממש מוכשרת. אני אומר, כי יש שם סלעים בפנים שמונעים מאיתנו. יש אג'נדה שאומרת, בוא נראה, בוא נבנה תוכנית עבודה. אי אפשר לבנות תוכנית עבודה. הטבע, כל עוד יש שם את הסלעים האלה שמפריעים לנער לזרום, הטבע של הכישרון שלנו ושל המתנות שקיבלנו, זה לצאת החוצה. אני לא צריך ללמד אותך לצאת מהארון.
כן.
אני צריך לעזור לך, להזיז את מה שמפריע לך מלצאת מהארון. זה הכל. וברגע שאתה תשים לב לתחושות שעולות לך, או שעולה לך ביחס למשהו שמישהו אומר, מישהו עושה, בתוך פקקים, בתוך הכביש, כביש נגיד זה אחלה דבר, כי בכביש כל הזמן עולים בנו כל מיני דברים. וברגע שאנחנו משתמשים בזה כדי להשתחרר מהמגבלות שלנו, אנחנו יוצאים מהארון. זה הופכת להיות תופעת לוואי, כי זה הטבע של הדברים. אנחנו, זה מי שאנחנו. זה מבקש לצאת החוצה. אנחנו רק צריכים להזיז את הסלעים האלה שמפריעים לנו מלהיות מי שאנחנו, וכשעולה איזשהו רגש לא נעים, זה אפשרות בשבילנו לעשות העבודה.
וואו. אתה יודע, אני שואל את עצמי, אנשים שמקשיבים אומרים, וואי, אוקיי, מדברים, נותנים כל מיני כלים, אבל הם כלים קשה ליישם. זאת אומרת, צריכים הרבה מאוד, איך מישהי שאני עובד איתה אמרה לי איזה פעם, טוב, אבל תשמע, אני לא בודה, אני לא יכולה לעשות את זה. לא יכולה לעצור ולהרגיש, ולנשום, ולא לפעול, ולדבר עם הילדה שבי. אני נכנס למתקפת כעס.
זהו, זה בולשיט אחד גדול, אין דבר כזה. זה סבבה, אנחנו לא נהיה הבודה, כמו שאם עכשיו אתה מתחיל לשחק כדורגל, אתה לא תהיה מסי, אבל אתה יכול לשחק כדורגל, אתה יכול ללמוד לתת פס, אתה מסכים להיות beginner's mind כזה, להתחיל בכיתה א', זה כמו שאנשים אומרים לי לפעמים כשהם עושים מדיטציה, אני לא יכול, המוח שלי משתולל. ברור, הוא גם משתולל כל הזמן, אתה רק עצרת עכשיו לשים לב. בוא נתחיל ממשהו, נתחיל מלשים לנשימה שלנו, נתחיל מלהבין שתוצאות חיצוניות לא באמת ישפיעו לדווח הארוך על החוויה הפנימית שלי, בוא נבין שאנחנו צריכים להזיז מפה את הפחדים, בוא נתרגל את המיינד, את היכולת לנהל את תשומת הלב שלנו, בוא נתחיל ממשהו, וכל זמן שנעשה דברים קטנים בדרך הזו, בעיניי דברים מטורפים התחילו לקרות במציאות, באמת.
זאת אומרת, תהליך של התפתחות אישית, מאיזה זווית שלא נסתכל עליו, הוא בעצם הוא לא תהליך של שושנים. יאללה, עכשיו עשיתי משהו והכל. זה להסכים ללכת דווקא, אפילו דווקא בדרך הקשה.
לגמרי. זה לפגוש את מה שנשאר שם עם כאב.
זה לפגוש את הכאב שלנו.
בדיוק. זה נכנס עם כאב, אז זה יצא עם כאב. אין דרך אחרת. לתפיסתי, מה שיושב שם עם כאב, יצא עם כאב. אבל זה אומר שהוא חייב לצאת עכשיו בבום פעם אחת כל הכאב. בקטנות. בגלל זה מצמוץ, נגיד, למישהו שאומר לי משהו הולך שאני נראה, קורא לי משהו קטן, יאללה, הזדמנות נהדרת, זה לא כזה ביג דיל, אני לא חייב לעשות עכשיו זה, אני שם לי לנשימה שלי ואני ממשיך, אתה יודע. כן. בגלל זה ההזדמנויות הקטנות בעיניי הן ממש ממש חשובות, כביש, דברים כאלה, להתחיל בקטן.
כן. אז תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה.
כן, בטח, אנחנו עוד מעט מסיימים.
לא יודע, בא לי לשאול אותך, איך אתה באמת מקליט פה פרק ראשון של פודקאסט, אתה בתקווה תצא איתו מהארון, גם תפרסם אותו לעולם, וגם בינך לבין עצמך תגיע לאיזה מקום שנכון לך ושלם לך. כבר הגעת אם אתה עושה אותו, אבל גם אתה להפיץ אותו. איך אתה עם זה?
אני חושב שאחד הדברים, קודם כל, חם לי בטירוף. אז שהתיישבנו.
כי קיביתי גם את המזגן.
אני אגיד, אנחנו גם מצלמים את זה, ויש פה מצלמה. אני, בוא נגיד, לא הרמתי את היד שלי, כדי שלא יראו מה קורה בבית שכי. אפרופו הסתרה. אבל אני חושב שאחד הדברים ש... דיברנו על זה שזה תופעת לוואי טבעית. לא עבדתי על להוציא פודקאסט. עבדתי על לשחרר את הפחד שלי. מפודקאסט או מכל דבר אחר. מבחל לשחרר פחדים.
אז זה שאתה עושה את הפודקאסט הזה היום, זה פרי של מה שחרר, אתה יודע להגיד מה שחררת, שמאפשר את זה שהדבר הזה פשוט הגיע הרגע שהוא מבשיל וקורה?
אני פשוט שחררתי את ההזדהות עם המיינד שלי, מה זה שחררתי? משחרר תוך כדי תנועה את ההזדהות עם המיינד ועם המחשבות שלי. זה העבודה הכי עיקרי שעשיתי.
אבל שכאילו אם לא היית, אם כן היית בהזדהות, אז מה הוא היה אומר? מה הפחד הזה ש... לא אפשר את זה, והיום, כשאתה בשלב הזה, בדרך שלך,
זה מעניין, זה כן, זה כאן לא מספיק טוב, אני דפוק, אני פגום, אני כזה, זה כל מיני מילים כאלה, אבל אני חושב שמה שבאמת קרה, הטרנספורמציה הכי משמעותית, זה שאני מברך את זה שמאוד חם לי עכשיו. אני מברך את זה שאחרי שאנחנו נסגור את ההקלטה הזאת, אני כנראה ארגיש עוד המון רגשות. זה טוב לי. אני היום רוצה שיעלו בתחושות לא נוחות, כדי להשתחרר מהם, כדי להמשיך בטרנספורמציה שלי. כאילו משהו בגישה השתנה. וזה קורה, אתה יודע, מאוד קשה בתהליכים של התפתחות אישית, לעשות כזה, מה פירקתי ומה התוצאה. זה מאוד רוחבי כזה.
אבל אתה אומר פה משהו ש... אם אני מבין אותו נכון, והוא יכול להיות נראה לי מתנה מטורפת למאזינים, שממקום של פעלתי בעולם על ידי מה אני אעשה או לא אעשה כדי לא לפחד, עברת לפעולה בעולם של אתה דווקא תפעל במקומות שבהם אתה כן מפחד.
כן.
זאת אומרת, כי אתה אומר, כי שם ההתפתחות המשמעותית באמת מחכה לי. נכון. זאת אומרת, אם יש פחד, סימן שיש התפתחות וצמיחה.
נכון.
ואני כבר לא חייב להאמין יותר מדי לפחד הזה, אז אני יכול, יש לי את החופש גם לפעול איתו, והוא כבר לא בלם.
עכשיו, אחד הדברים שאתה צודק, אחד הדברים שמאפשרים לי לעשות את זה, זה היכולת לבקש עזרה. היכולת לבוא ולהגיד לך, יובל, אתה מוכן לבוא ולהתארח אצלי בפודקאסט, כי נוח לי למצוא את התנאים שנוחים לי כדי לזוז, להמשיך לזוז קדימה. הרי גם ככה לא נוח לי. אוקיי, עכשיו שאני יושב פה. גם ככה זה לא נוח להקליט פודקאסט, אני יוצא החוצה. בוא ננסה למצוא תנאים שמאפשרים לי לעשות את הפעולה הזאת ולפגוש בצורה קצת יותר נוחה את כל החוויה הלא נוחה הזו שמתרחשת אצלי בגוף, ולהישאר איתה מבלי לזוז ממנה. אז תודה על זה, ואנחנו נשלים את הפרק שלנו. לי היה כיף גדול גם להקשיב לך, לסיפור שלך. אמנם אני מכיר אותך, אבל כל פעם שאנחנו מדברים, במיוחד בהקשר כזה, אני כאילו זוכה להכיר עוד רובד. ואני מודה לך, ועבורי זה היה סופר משמעותי, גם להקליט וכל העניין של ההקלטה והיציאה החוצה, גם ללמוד, גם להביע. אז תודה שאתה מאפשר לי ולאנשים בעולם הזה לצאת מהארון שלהם, לעשות דברים פעם ראשונה, ולשחרר את הפחדים שלהם.
איזה כיף. אני אגיד ש... אתה יודע, אם הפרק הזה יוצא, אז בעצם שנינו נחשף. נכון? אני עם הסיפור שלי, אתה עם זה שזה הפודקאסט שלך, ואולי אני מאחל את זה גם לכל מי ששומע אותנו ויעשה איזשהו צעד, או ילך לאנשהו בזכות הפרק הזה. אני רוצה להגיד אז לילדים שאנחנו, שגם אם לא הרבה אנשים יקשיבו, או גם אם מי שיקשיב ירים גבה או יעביר ביקורת או לא יתחבר, שאנחנו עדיין נאהב אותם.
גדול.
ונחבק אותם על הצעד הזה, לא משנה מה תהיה התוצאה.
אהבתי את הסיומת. תחפשו את יובל ברשתות החברתיות. הוא נותן המון המון ערך, שווה לעקוב אחריו. לי היה עונג גדול לארח אותך כאן במדברים חופשי בפעם הראשונה. תודה רבה.
תודה ענקי, תהיה עוד פעם.
אמן. זהו, נגמר הפרק הראשון. אפשר לקחת אוויר. סיימתי, סיימנו את זה יחד. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, לכל אחד ואחת מכן. אני מקווה שהפרק הזה היה לכם נעים, תורם, משמעותי, לפחות כמו שזה היה עבורי. זה מרגיש ממש כמו התחלה של משהו חדש וגדול וסופר משמעותי, וזה הרבה בזכותכם. אז תזכרו להגיב, לשתף ולתייג כדי שהתוכן החשוב הזה יגיע למי שצריך לשמוע אותו. לי קוראים ליד פז, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של מדברים חופשי, שיהיה המשך שבוע טוב.